בסדר.
אז באמת, השיעור הראשון, בפתיחה, הבאנו כמה מדרשי חז"ל שמעוררים סימן שאלה. על מה ולמה אנחנו, חז"ל, התייחסו לחג הפורים בדגש, בהדגשה כל כך גדולה, עד כדי כך שכמו שראינו במדרש, שגם לעתיד לבוא, שכל החגים יבטלו, חג הפורים לא יבטל. ועוד חג, איזה עוד חג חוץ מפורים? יום הכיפורים. יש אומרים גם יום כיפורים, רב לזר אומר גם יום כיפורים. כן, נכון? אבל הדבר הזה באופן פשוט לא כל כך ברור, לא כל כך פשוט. למה זה לא כל כך פשוט? כי אם אנחנו מתבוננים על השאלה מה בעצם השתנה, מה המקור לשמחה, שמחה זו מה היא עושה, לכאורה? לכאורה, לא ברור מה כל כך שמחה, צריכה להיות כאן שמחה. כי הרי ראינו, במקום אחד ראינו מה שחז"ל אומרים, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? כי הקטי עבדי אחשוורוש ענן. סוף סוף, מה היה נס? שניצלו מחורבן. אבל האם עם ישראל התקדם בפורים? לכאורה לא. האם התקדם משלב לפני הנס, לאחרי הנס? האם עלינו מדרגה? האם השתדרגנו? לכאורה לא. אומרת הגמרא, לא. הקטי עבדי אחשוורוש ענן. כלומר, אין לנו סיבה להגיד הלל, אין לנו סיבה לכאורה לשמוח בצורה כל כך שלמה ולומר הלל. כי גם אחרי הנס הם נשארו עדיין בגלות, היו עבדי אחשוורוש. אומנם אחרי כמה שנים היה בית שני, וגם בית שני לכאורה לא היה חירות מושלמת. כל המציאות של בית שני הייתה מציאות מורכבת, כן? אז אם ככה אנחנו רואים לכאורה סתירה, אז מה זה, מהו סוד פורים? מהו סוד המגילה שעד כדי כך אנחנו רואים ש... גם לעתיד לבוא, הפורים יישאר לעתיד לבוא. אומר המהר"ל, לכן אומר המהר"ל, לפי שם ספרו, לא, באמת, במגילת אסתר, בנס הזה, התגלה אור חדש. הספר הזה, אור חדש. אור, התגלות חדשה. היה כאן מהפך, היה כאן שינוי עצום מעם ישראל. עד כדי כך שינוי עצום שהדבר הזה, הוא, יש לו משמעות נצחית, וגם שכל החגים יתבטלו, גם פורים, גם פסח, גם סוכות, פורים יישאר. לכן אנחנו כאן ניכנס להקדמה. בסדר? יש לכם כאן בצילום, בעצם יש לכם גם את החלק הראשון של ההקדמה. אומר המהר"ל ככה, אור חדש, פירוש המגילת אסתר, ונקרא בשם זה, כדאמרינן בפרק כמה דמגילה. כן, בגמרא במסכת מגילה דף ט"ז, מצטט את התהילים. בפרק ח' ליהודים הייתה אורה, ולשם כך להבין את הפסוק הזה, אז עוד פעם נקרא את ההקשר של הפסוקים. בסוף ספר שמות יש את המגילה, סוף פרק ח'. לאחר נס ההצלה שאומר חשברוש, אחר שהוא מורה לתלות את המן, כן, בפרק ז', ובפרק ח' יש מהלך שחשברוש נותן את השולח, שולח מכתבים לכל מקום שהיהודים יכולים להילחם על נפשם. דרך אגב, פרשייה מאוד מעניינת. זה שהם יכולים להילחם על עצמם, זה לא צריך לצמוח כל כך, כי אולי לא יצליחו, כן? אולי לא יצליחו. נדבר על זה בהמשך. אבל בהקשר הזה, בהמשך אומר הפסוק, שימו לב, לפני המלחמה, לפני הניצחון, אני רוצה להדגיש את זה. אנחנו בשלב הזה, בין ההכרזה שהיהודים יכולים, מותר להם להגן, יהודים, שימו לב איזה הגדרה ביהודים, מותר ליהודים להגן על עצמם. דרך אגב, לא אסור על הגויים להילחם עם היהודים, כי לא ביטלו את האגרות הראשונות. אנחנו נחזור לסוגיה הזו. יש אגרות ראשונות, שיש שם את האגרות שהגויים יכולים להרוג ולאבד את כל היהודים, מצווים, ואחר כך השבור השולח שהיהודים יכולים להגן על עצמם. בהקשר הזה כתוב, עוד לפני המלחמה, פסוק תתווה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחור, ועטרת זהב גדולה, וכו', והעיר שושן צהלה ושמחה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. הפסוק הזה, לכאורה, התוכן הפשוט שלו, שהיהודים סמכו על זה שמה? מה? שהם ניצחו? שמה? הם עדיין לא ניצחו. שאלה. אחר כך כתוב, נקלו ליהודים לשלוח יד ובקשי רעתם. אחר כך. כן, גם הפסוק הזה לא... איך אומרים, אל יתעלל חוגר כמפתח? לפני הניצחון, לפני שהם באו והתנקמו באויבים. אז בסדר, המן נתלה. כן? אבל גם המיקום של הפסוק הוא מיקום מעניין מאוד. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. שמתם לב לנקודה הזו? יותר מזה, משהו מחז"ל, שבעצם הגויים עדיין לא ביטלו את המכתבים הראשונים. אז זה כבר מראה שזה משהו הרבה יותר עמוק. זה לא סתם שמחה טכנית, ניצחנו, ניצלנו. אלא יש כאן משהו הרבה יותר, מהפך הרבה יותר מהותי. כן? ליהודים הייתה אורה ושמחה עוד לפני הניצחון הפיזי. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. יש כאן ביטוי, כתוב כאן, ליהודים הייתה אורה ושמחה. אומרת הגמרא, מה הפירוש ליהודים הייתה אורה? מה זה הדבר הזה? הייתי אומר, אם אנחנו נסמן איפה הוא המפך, איפה השינוי, איפה קצה הפירמידה של מגילת אסתר, זה הפסוק הזה. מה הכוונה ליהודים הייתה אורה? אז אומרת הגמרא, זה מה שהמהר"ל מצטט. הגמרא במסכת מגילה, דף ט"ז, אמר רב אלעזר, אמר רב יהודה, אורה זאת תורה. ליהודים הייתה, במקום אורה, הייתה תורה. שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. רק לפני כן אומר שמדייקים הפרשנים על הגמרא, באיפה אנחנו יודעים שהאורה זה לא כפשוטו אור. אור מלשון שמחה. כן, זה ביטוי של שמחה, למה צפקה? מאיפה תורה? אז באמת הפרשנים אומרים, אומר המהרש"ל, למה לא כתוב אור? למה כתוב אורה? אז ההי, התוספת של ההי, כן, זה מראה לנו שזה לא סתם אור מלשון שמחה, שמח, אלא אורה. מה זה אורה? זה אור רוחני. מהו האור רוחני? זו תורה. בסדר? אומר המהר"ל. עכשיו נמשיך בהקדמה של המהר"ל. ויש לשאול, כן? הרי כבר היה להם התורה מסיני. כלומר, שואל המהר"ל, מה זאת אומרת ליהודים הייתה תורה? וכי לפני כן לא היה להם תורה. בדיוק עכשיו. זהו, עכשיו היה להם תורה. והרי היה להם כבר תורה מסיני. כלומר, מה השתנה כאן? מה התורה החדשה? מה השתנה? כן, עכשיו הייתה תורה. מה, משה לא נתן להם תורה? כן. אומר המהר"ל, ביש, למה אני מבין? אומר המהר"ל, מה שאמר בששון, כתוב בששון ועיקר. אומרת הגמרא שמה, מה זה ששון? זו מילה. וכן ועיקר, אומרת הגמרא שמה, זה תפילין. זה אומר, אני עוד יכול להבין. הדבר הזה יתבהר בסמוך, כי בשביל מצוות מילה ובשביל מצוות תפילין היו גוברים על המן. מעניין. זה קצת מסביר סדר הפסוקים. אחרי ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, אז הם יכולים להילחם. כהכנה למלחמה. הפסוק הזה מאוד מעניין. ליהודים הייתה אורה, זה ההכנה, על ידי זה יכולים לגבור על הגויים. אבל אומר המהר"ל, זה עוד מובן. למה? מסבירה הגמרא ש... הייתה גזרה לא, על המילה, ככה גם מבואר בראשונים. הייתה גזרה על המילה והיה גזרה על התפילין, ומכאן ואילך מה? ברגע זה ואילך כאשר המן נתלה, אז מה? יכלו למול, ובזכות מצוות מילה, הבנה השטחית, אז הזכות של המצווה הזו, בזכות זה הצליחו להילחם. וגם בשום מצוות תפילין שכתר של, כן, התפילין נחשב כתר, מצווה כל כך גדולה, בזכות זה הצליחו להצליח. אבל, אומר המהר"ל, ליהודים הייתה אורה זאת תורה. נראה שאין לפרש בשביל התורה היו גוברים על המן. זה לא נראה לפרש כפשוטו, בשביל שלמדו תורה, גוברים על המן. כי זה אין צריך לומר. כי כל זכות, מה שיש לישראל, הכל הוא התורה. לכך לא היה צריך לכתוב זה. הוא אומר, דבר מאוד מעניין. אי אפשר להביא כפשוטו בשביל, בזכות לימוד התורה, ניסחו. למה? כי זה כל כך פשוט שהכל בזכות לימוד התורה. כלומר, זה שכל מה שיש לנו זה בזכות הרוח, לא צריך להיכתב. עוד פעם, אני חוזר על היסוד. אומר המהר"ל, יסוד מאוד מעניין. האם אפשר להבין כפשוטו שליהודים הייתה התורה, הכוונה, בגלל התורה שיש להם ניצחו? אומר המהר"ל, זה הבנה לא נכונה. למה זה הבנה לא נכונה? כי התורה בעצם, מה זה תורה? זה הרוח שלנו. זה התוכן הפנימי, זה הכל. זה כל התוכן. יש את המצוות שזה מסביב, זה הפרטים. אבל כל התוכן, כל התוך שלנו, כל הפנים, כל האידיאלים, כל מה שיש לנו זה תורה. אומר המהר"ל, האם אפשר לומר שכאן בזכות התורה ניצחנו? לא יכול להיות שזה הפשט. למה לא יכול להיות שזה הפשט? כי זה לא צריך להיות כתוב במגילה. דבר כזה לא צריך להיות כתוב במגילה, כי כל ילד יודע את זה. כל ילד יודע שכל הניצחון וכל ההצלחות של עם ישראל הם בזכות התורה. לכן אומר המהר"ל, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק מההבנה הזאת שבזכות שיש לנו כאן תורה, בזכות זה אנחנו מנצחים. ולכן אנחנו צריכים עכשיו לעבור מסע ארוך, שאני לא יודע אם הוא כך יום אחד, אולי כמה ימים, להבין מה הכוונה לתורה. איזה תורה חדשה יש כאן, איזה מהלך חדש, שהוא לא סתם עצם הביטוי תורה. הכוונה, לא סתם עצם זה שאנחנו, יש לנו תורה, לומדים תורה ויודעים תורה ויש לנו תוכן, זה משהו הרבה הרבה יותר גדול מההבנה הפשוטה. אומר המהר"ל, אבל מה שאמר אורה זו תורה, ההסבר הזה של המהר"ל פרוס על פני שלושה עמודים, שימו לב. עכשיו, מהלך שלם המהר"ל לוקח אותנו למעמד הר סיני, כדי להבין את היסוד הזה. מה השתנה? מהו המהפך של פורים? המהר"ל שולח אותנו למתן תורה. שולח אותנו למתן תורה, צריך סבלנות כאן, כדי להבין בדיוק מה קרה בפורים. מה קורה? אומר המהר"ל, כדאמרינן במסכת שבת פרק רבי עקיבא. מסכת שבת דף פ"ח עמוד א'. וזה בעצם הגמרא היסודית שהיא הבסיס לכל הבנת פורים. אומרת הגמרא, מצטט הגמרא פסוק בשמות פרק י"ט, פסוק י"ז, כתוב, והתייצבו בתחתית הר. כן? יש לנו כאן בספר שמות, ברוך השם, כן? אז בואו נפתח את הפסוקים, כן? לפני מתן תורה, כהכנה, אנחנו נמצאים כרגע, בוא נחזור לפני מתן תורה, אנחנו עוזבים כרגע את פורים, כדי להבין מה זה פורים, אנחנו חוזרים למתן תורה, או לפני מתן תורה. ומשה, יש כאן מצב של הכנה למתן תורה, שלושת ימי הגבלה, ויהי ביום השלישי, פסוק ט"ז, ויהיות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. זה מהלך של הכנה לפני מתן תורה. יש כאן איזושהי הכנה רוחנית למתן תורה, וקול שופר חזק מאוד. זה לא עניין טכני, והחירת כל העם זה באמת מהלך רוחני כמובן. זה לא עניין טכני שפוחדים מהרעש הפיזי, כן? צריכים להבין, יש כאן איזושהי חרדה רוחנית. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. מה הכוונה? מה פשט הפשוט? מה זה והתייצבו בתחתית ההר? הם היו רחוקים מההר והתקרבו להר סיני. כן? אומרת הגמרא, עכשיו אני חוזר כאן לדברי המהר"ל, והתייצבו בתחתית ההר. אז תראו רש"י, תראו אחרי המהר"ל, הבאתי כאן רש"י בהדגשה, בשורות המודגשות, אחרי הגמרא. רש"י, תחתית ההר, תחת ההר ממש. כלומר, וזה הקושייה, מה? לא ליד ההר, אלא מתחת להר, ממש מתחת להר. אז אומרת הגמרא, מה הכוונה תחתית ההר? מה הכוונה תחתית ההר? מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. הכוונה, כן, גיגית, קופה שמטילים בשיכר, כן? קופסה כזו גדולה, קפה עליהם את ההר ככה שהם היו בתוך ההר, תפוסים בתוך ההר. אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב על הכיפה, כמו שאומרים. יש לכם בחירה ממש טובה. חופש בחירה. שני אופציות. חופשי, אתם חופשיים. אם אתם מקבלים את תורה, מוטב, בסדר. ואם לאו, אם אתם לא מקבלים תורה, שם תהיה קבורתכם, אתם תהיה קבורים תחת הר סיני. תראו מה זה, בעצם עם ישראל היו אנוסים לקבל את התורה. כלומר, הם הבינו, אם הם רוצים לחיות, מקבלים את התורה. זה גמרא מזעזעת. אנחנו רק נשמוע שזה הכל מצד האהבה, הכל מצד הרצון הטוב. כאן זה כפייה גמורה, זה אפילו לא, אין אופציה שנייה, זאת אומרת, או שהם רוצים או שהם מתים. זאת אומרת, מי שרוצה לחיות, מי שיש לו קצת רצון לחיות, כן, אבל מעניין, גם הרצון לחיות הוא בחירה. נדבר על זה אולי על השיעורים. אולי באמת לנו נראה שרצון לחיות זה דבר בנאלי. אני רק רומז לזה, לחשוב על המחשבות על הנושא הזה. אולי רצון לחיות זה גם בחירה מאוד גדולה, וזה לא דבר פשוט לרצות לחיות. לנו זה נראה היום די פשוט, כי מי שלא רוצה לחיות הוא משוגע, אבל אולי נבין למה. כן? זה לא פשוט? אבל לכאורה, לרצות לחיות זה דבר די טיפשי. כי מה זה החיים האלה? חיים קשים מאוד. כמו שאומר הרמב״ם באחד המקומות, כי אנשים מדמיינים, כן, רצון לחיות זה דבר טבעי. העולם הזה זה דבר כל כך קשה. בכוחה, אם יגבורות 80 שנה, זה גם דבר מוגבל, וגם רוב הזמן זה תרדות וצרות ונסיעות מפה לזמן שם. כמה אדם בעצם נהנה בעולם הזה, כן? כן. אז באמת, גם לרצות לחיות זה דבר מאוד מאוד מחודש, מאוד 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 לא פשוט. כן? אז טוב, נחזור לעניין, נחזור לסוגיה עצמה. אז אומרת הגמרא ככה. אז הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הקיגית, אמר להם, זהו, או שאתם קבלים תורה, או שאתם מתים. איפה אתם מתים? מעניין, איפה מתים? מתחת להר סיני. מעניין, לא סתם מתים. כלומר, בכל מקרה אתם קשורים לתורה. או חיים או מתים, אבל אתם קשורים לתורה. אז אומרת הגמרא ככה, אמר רב אחא בר יעקב, מכאן, שימו לב, יש ביטוי שאולי תפגשו אותו הרבה פעמים, עכשיו פעם אחת אני אסביר אותו. מכאן מודעה רבה לאורייתא. אני מסביר. מה הכוונה, הודעה רבה, אורייתא הכוונה לתורה, אורייתא זה תורה. מה זה מודעה רבה? אומר רש"י, בוא נראה רש"י. מודעה רבה, שאם יזמינם לדין, מי יזמין את מי לדין? הקדוש ברוך הוא יזמין את עם ישראל לדין. כן, כמובן, מה שצפוי שיקרה שעם ישראל יחטא, יעבור על מצוות התורה. יבוא הקדוש ברוך הוא, יגיד, למה עברתם על מצוות התורה? למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם? יש להם תשובה. מה התשובה שלהם? תסתכלו ברש"י. איזה תשובה? אנחנו לא קיבלנו על עצמנו. שקיבלוה באונס. עכשיו יותר ברצינות. אז מה? בסדר, אבל אני אמרתי לכם, קיים תורה, מה זה? מה זה הדבר הזה? באמת? מה? שנייה, מה זה קיבלו הבאונס? אבל המתת תורה יש מצוות. עכשיו נקודה אחת עקרונית צריך להבין, מודעה זה מושג הלכתי. שאם אדם כופה את חברו לקבל, אומר, אני עכשיו כופה אותך למכור לי את הרכב. והקונה, המוכר לא רוצה למכור. אז, והוא מוכר כי אין לו ברירה, כי הוא יודע שהקונה הוא אלים. הוא יהרוג אותו אם הוא לא ימכור לו. אז יש פטנט הלכתי. שקוראים לפטנט הזה מסירת מודעה. מה הכוונה? שהוא כותב, חוץ מזה שהוא מוכר, ומוכר כאילו בסדר, בצד הוא גם כותב מודעה, הרי אני מוסר מודעה, שכל מה שאני עשיתי כאן זה כאילו, זה הצגה, כי עשיתי את זה כדי להינצל. אז באמת מסירת מודעה זה דבר רציני ביותר, שיש לו משמעות הלכתית. אפשר ככה להינצל מעסקים. כלומר, אתה עושה עסק, אם אתה עושה זה מתוך אונס באמת, אז אם ככה אנחנו יכולים יותר להבין העומק את הגמרא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? הכוונה היא כזו. כלומר, מכאן מודעה רבה, כלומר, עם ישראל קיבלו את התורה ואמרו, נעשה ונשמע. האם נעשה ונשמע יש לו תוקף? כן או לא? אומרת הגמרא, לא, אין לו תוקף בכלל לנעשה ונשמע. למה? כי הנעשה ונשמע לכאורה נעשה מתוך מה? מתוך אונס. אז אם ככה, בעצם מה שאנחנו קיבלנו על עצמנו, זה לא קבלה. מה? דבר על זה, דבר, לאט לאט, נכה. הכפייה הזו. כן, אז מה אתה רוצה להגיד? שיש פתרון לאונס, אולי נדבר על זה. בסדר, לאט לאט. כן, אבל הנחת יסוד כאן מעניינת, שבעצם זה שאנחנו מקבלים אונס זה בגלל שאנחנו קיבלנו עצמנו עול מצוות. אחרי האונס, כלומר, באמת, הנחת יסוד של הסוגיה הזו, שעם ישראל מובאים לדין רק בגלל זה, לא בגלל שהם קיבלו את התורה, אלא גם שפיזית קיבלו את התורה, אלא בגלל שהם קיבלו עליהם באמת את עול תורה ומצוות. קבלת עול תורה ומצוות זה מצידנו גם. כלומר, קיבלנו תורה, אבל גם זה א', הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זה א', ב', יש כאן מימד אנושי, וזה אני רוצה לפתח את זה לקראת, להעמיק במושג פורים. יש כאן מושג אנושי שזה, חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ואמרנו לעשות, אלא גם יש כאן קבלה מצידנו. קיבלנו תורה. אלא מה? יש בעיה בקבלה הזאת, יש חיסרון בקבלה הזאת. מה החיסרון? זה לא קבלה אמיתית, כי זה קבלה מתוך אונס, ויש כלל הלכתי שאפשר למסור מה? מודעה. אז אומרת הגמרא, אם הקדוש ברוך הוא יבוא להניש אותנו, אז מה יקרה? בני ישראל יכולים להגיד מה? מה? בכלל לא קיבלנו עצמנו. זה היה אונס. ולכן לא מגיע לנו עונש. יש לי רק שאלה פשוטה, אז למה ישראל ננשו? למה ישראל באמת ננשו בית ראשון, בית שני, כל האנשים? שאלה טובה, מהר"ל שואל את זה בהמשך. כן? אם זה כל כך נכון, דבר פלא, מה הגמרא אומרת דבר פלא? הגמרא אומרת מודעה רבה לאורייתא. מה זה מודעה רבה לאורייתא? באמת, עם ישראל לא באמת קיבלו מרצונם את התורה. לא באמת קיבלו מרצונם. כן? אף על פי כן ננשו. הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבה, זה סוגיה מעניינת, אף על פי כן, למרות שבאמת, בזמן מתן תורה, באמת אין כאן קבלת תורה. זאת אומרת, עם ישראל קיבלו, כמו בפועל התורה ניתנה, אבל מצידם אין כאן קבלה מרצון. אמר רבה, אף על פי כן, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. קודם כל להסביר, מה זה הדר? בשביל מה זה? חזרו. הדר זה חזרו. חזרו וקיבלו את התורה, מתי? בזמן אחשוורוש. מעניין מאוד. שנאמר, קיימו וקיבלו. קיימו מה שכבר קיבלו כבר עד כאן. צריך להבין מה שנאמר כאן. כלומר, קודם כל, אומר רב היסוד, צריך להבין אותו, אומר המהר"ל, מעריך והסביר אותו, שבזמן מתן תורה הם לא קיבלו עליהם את התורה מרצון, אבל מתי כן קיבלו את התורה? מתי? מה זה בימי אחשוורוש? אנחנו צריכים לסיים בצורה יותר מדויקת. מתי זה קרה? עוד מעט נראה, בדיוק. השלב שאנחנו דיברנו עליו, ליהודים הייתה הורה. היה רגע מסוים שבו עם ישראל השתנה לגמרי. וקיבלו את התורה מרצון בימי אחשוורוש, הכוונה עכשיו, בזמן הנס הזה. אומרת הגמרא, מה המקור לזה? ומעניין, מה המקור, איך הגמרא מדייקת מהפסוקים, שנאמר, באסתר ט' כ"ז, קיימו וקיבלו. בואו נראה, פתח שם את הפסוקים. פרק ט', יש לנו את הפסוקים. פרק ט', פסוק ז', פסוק כ"ו נקרא, על כן קראו לימים האלה פורים, על שם הפור. על כן, על כל דברי האיגרת הזאת, מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. אני לא מאמין שהשנה נגיע לזה, אבל זה הפסוק הראשון, הכ"ו, הוא גם מאוד מעניין. מה זה מה ראו על ככה? מה זה מה הגיע אליהם? יש כאן סודות גדולים שהמהר"ל מדבר עליהם, אבל אין זמן כרגע. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. מה הם קיבלו? להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. האמת היא, מה הפשט הפסוק? הפשט, הם קיבלו עליהם מה? לקיים את מה? את הפורים. כן, את מצוות הפורים. מה הקשר בין זה שהם קיבלו עליהם מצוות הפורים לבין זה שהם קיבלו עליהם את כל התורה כולה? כן? אבל זה לא מובן. יש כאן גמרא מסכת מגילה עם מהרש"א. אני רוצה לראות לכם מהרש"א. סליחה שלא צילמתי אותו. אומר המהרש"א דבר מעניין. יש כאן דבר מאוד מעניין. קיימו וקיבלו. זה סדר מוזר. מה זה קיימו? לא מצאת אותו. סליחה שלא הבאתי. מהרש"א. מהרש"א יסודי מאוד. שימו לב לסדר הדברים. מה הייתי מצפה שיהיה כתוב? יפה, שנייה, נגיע לזה. מה? קיבלו. וקיימו, מה זה קיבלו? קיבלו עליהם את הדין. אחר כך קיימו בפועל. מה כתוב? סדר הפוך. סדר הפוך. קודם כל, מה? קיימו. אחר כך קיבלו. מה, אם כבר קיימו, מה צריך לקבל? מה? מה? דבר קשה מאוד, מה זאת אומרת? אתה כבר מזכיר לכם, יפה מאוד. כאן אומר המהרש"א יסוד חשוב. זה גמרא, סליחה, זה מסכת שבת. המהרש"א מסכת שבת. סליחה שאני מטרטר. יש מסכת שבת. טוב, אני אגיד בעל פה. סליחה, סליחה. אין שם אמר עכשיו. טוב. אז אומר המערשה במסכת שבת, דבר מאוד מעניין. אומר, זה ששינו את הסדר, קודם כל מקיימים. קודם כל מרגישים שייכות נפשית. כלומר, אני, לפני שאני מקבל, כלומר, עושה כאן איזשהו מהלך של קבלה, במסכת שבת, כן, המערשה. זה מה שאומר המערשה, דף פי חץ, כן. מרשה על הסוגיה שלנו. סליחה. דף פי חט. כן. לפי פשט, אני קורא את המרשה, לפי פשוטו של המקרא, קיה מגילה, כלומר, קיבלו עליהם לקרוא את המגילה, אבל למכתב קיבלו בקיימו, וקבלה ודאי קדמה לקיומה. אני קורא, כן, זה ודאי יותר הגיוני. אומר המרשה, זה שהם שינו את הלשון, סימן שמה שכתוב קיימו הכוונה ככה. קיימו הכוונה הולך על כל התורה כולה. כן? כלומר, זה לא הולך רק על מה שכתוב בפועל, על הפורים, על המצוות פורים. לא. יש כאן שינוי מהותי, קיום חדש, קיום מחודש של כל התורה כולה. הקיימו הולך על כל התורה וקיבלו, זה המצוות החדשות. מעניין. קיימו הכוונה עכשיו, כשאני עכשיו קם בבוקר, אני קם אחרת, ומניח תפילין אחרת, הכל עושה אחרת, הכל אחרת. קיימו כל התורה כולה, וקיבלו, אומר המערשה, גם את המצוות הבאות. זה גם קשור אולי לנושא של הסבל נשמע, זה מזכיר מאוד, כן? זה מאוד מחובר לסוגיה הזו. אבל המערשה מסביר מצד זה שזה קיימו את כל התורה כולה, וקיבלו עוד מצוות. כן? אומר המהר"ל ככה, נחזור למהר"ל, בפנים. יש לך דף? יש דף? והרי חזרו ישראל וקיבלו התורה, ואם לאו, הרי מודעה רבה לאורייתא, והוצריכו לחזור לקבלה. מה הכוונה? מה זה אם לאו? לולי פורים, המצבנו יותר טוב או פחות טוב? מה אתם אומרים? יותר טוב. היינו יכולים להגיד, מה אתה רוצה? זה לא... איך אומרים? זה היה באונס, לא קיבלנו עצמנו. יש כאן שינוי גדול, וזה מה שהמערשה, המהר"ל מסביר בהמשך. והתוספות יקשו שם. התוספות הזה הוא מפתח להבנת הסוגיה. מקשה התוספות, במסכת שבת הפכת, קושייה. והלא כבר הקדימו נעשה לנשמע. כלומר, שואל התוספות, אני לא מביא את הגמרא. מה זה כפה עליהם כגיגית? כי מה? הכוונה שהם לא רצו לקבל תורה, כן? מצדם הם לא היו רוצים. הקדוש ברוך הוא נאלץ מה לעשות? לקפות עליהם. טוב, חבר'ה, אתם לא רוצים? פייה. שואל התוספות, והרי, אנחנו נפתח את הפסוקים בשמות, אנחנו רואים שעוד לפני שכפה עליהם כגיגית, כתוב מפורש שכל אשר דיבר נעשה, כל אשר דיבר, מה? בפרק י"ט, איפה כתוב נעשה ונשמע? לפני כן. כתוב רק נעשה, אבל חז"ל אומרים, הקדימו. בפרק י"ט, פסוק י"ח, כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. כלומר, עם ישראל קיבל על עצמו מרצון את התורה. אפילו נעשה, לא עוד נשמע. אלא אנחנו מקבלים מעצמנו לקיים את כל המצוות. הפסוק הזה נכתב לפני כפה עליהם כגיגית. אם ככה, מקשה התוספות, והתוספות יקשו שם, והלא כבר הקדימו נעשה לנשמע. ואם ככה, למה צריך כפייה? זו השאלה. אם עם ישראל, בשלמה, אם עם ישראל לא היה מקבל על עצמו, אז אני מבין למה צריך כפייה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יקבל תורה, ועם ישראל לא רצה, אז יש כפייה. אבל אם עם ישראל רצה בכל מודו לקבל תורה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית? מתרץ התוספות, מונה רבי פנים, ושמה היו חוזרים בהם כשראו האש הגדולה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו יסוד מאוד מאוד מעניין. מה הכוונה? הכוונה שלאחר שהם אמרו נעשה, לפעמים אתה אומר, אני רוצה להתחתן. התחתנת? פתאום אתה אומר, וואי, לא ידעתי שזה הכוונה להתחתן, חשבתי שזה הכל בונבוניירות ומצלמות ותינוקות חמודים שהם מצלמים אותם. פתאום אתה רואה, נכנסת, לא, יש כאן רבקים? לא? מה? כן, קצת. בסדר, אז לא תשמעו עוד גם. אז לפעמים אתה אומר, כן, אני רוצה להתחתן, וזה, וזה, וזה. פתאום אתה מגיע לפועל, אתה רואה שזה משהו אחר לגמרי. כן? אותו דבר גם כאן, אומר התוספות, תירוץ. נכון, הם אמרו נעשה, אבל הם לא הבינו מה זה תורה. נכון, הם קיבלו על עצמם. אדם, לפעמים אדם אומר, כן, א', אבל אתה לא מבין מה שאתה אומר, אתה לא מבין את המציאות. כן? עד כדי כך אומר התוספות, כשראו האש הגדולה, מה זה האש הגדולה? זה לא הכוונה כמות גדולה של אש, אלא עוצמה כזו רוחנית עצומה, כזה גודל, משהו מעל ומעבר למה שהם חשבו. הם חשבו עוד תורה, מה הם חשבו בטח? תראו לעצמם, נחמד, עוד דת, כן? לא נחמד להיות חילוני, נחמד להיות דתי, ככה זה נחמד, ככה השבת וזה, ונימוסים, כן, זה נשמע מנומס, נורא. ופתאום ראו אש גדולה. בעצם מה הם ראו? זה משהו שונה לגמרי, זה עוצמה שונה לגמרי, מהפכה שלמה, זה שורף הכל, אש, שורף את הכל, כן, עוצמה כזו. אומר התוספות, מעניין, ושמה, הוא לא כותב, ושמה עם ישראל, אחרי שהם אמרו אנחנו מקבלים, נשמע נחמד, פתאום ראו תורה זה דבר, זה עוצמה, זה מהפכני, ללמוד תורה זה מהפכני. אם אדם מגיע, דוגמה יותר, בסדר, יותר סבירה, אדם מגיע, אדם, נגיד למכון מאיר, בסדר, נחמד, פתאום מתחילים ללמוד תורה, פתאום מגלה משהו אחר לגמרי, לפעמים זה טוב, לפעמים זה למוטב, פתאום אתה רואה שזה דבר שהוא עול הרבה יותר רציני, זה מהפכה הרבה יותר מהותית. לא תמיד כל מי שמתחיל לחזור בתשובה, הוא חושב שזה מהפכה כל כך רדיקלית. הוא חושב, סך הכל זה נחמד, סך הכל אני הייתי יהודי לפני, יהודי אחרי, כן. פתאום אתה מגלה משהו אחר לגמרי. גם כאן, עם ישראל בעצם עשו רוורס. כי הם בכלל לא ציפו לעצמם לזאת, הם ציפו למשהו אחר לגמרי. הם חשבו חס וחלילה, כמו שיש דתות אחרות, שיש, שם היו אלילים, עוד איזה משהו. לכן הם אמרו נעשה. אבל כאן, הם נרתעו לאחוריהם. שימו לב, אז לפי זה, תזכרו את היסוד הזה של אש גדולה. אש גדולה זה, בעצם, התורה זה לא רק עוד כל מיני פרטים, עוד כל מיני מצוות, זה עוצמה רוחנית, זה מהפכה רוחנית, מהפכה שהוא מהפכת כל דבר. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם צריכים להשתנות בכל הפרמטרים. לא רק, טוב, אני בן אדם, ואני גם ככה וככה, וחוץ מזה, תקיימו מצוות. זה שורף הכל. זה משנה הכל מכל היסודות, כל הרבדים באישיות. איך אתה קם בבוקר, איך אתה הולך לישון, על מה אתה חושב, הכל, לא נשאר כלום. אתה מרים את כל האבנים בחיים שלך. זה מפחיד. שום דבר, כל מה שחשבתי, הכל משתנה. לפעמים אנשים חושבים, זה משנה רק את הקטע של הנחת תפילין. לא. זה צריך לשנות את הרגשות שלך. כל רגש ורגש, כל דבר ודבר בחיים אתה צריך להשתנות. זה כבר לא פשוט. מה, לשנות הכל? להפך הכל? מהפכה כזאת גדולה? לא. לא התכוונתי עד כדי כך. מתי, באיזה, לפי מה שאנחנו מסבירים, מתי כן עם ישראל קיבלו עצמך מהפכה אמיתית? באיזה יום? זה מעניין מאוד. אש הגדולה. מתי אפשר לקלוט אש הגדולה? יום אחד בשנה. יום כיפור אולי, אבל ודאי באיזה יום? כשראו אש הגדולה, תזכרו את הטוסט הזה. ראו אש הגדולה, אמרו, זה לא, עד כדי כך מהפך נפשי כזה גדול, כזה מהפכה, עד כדי כך, ממש לשנות, לא להשאיר כלום. כן, לא להשאיר אבן על אבן מסודרת, הכל לשנות, כל הרגשות, כל המחשבות, כל האישיות, כל דרכי החיים, כזה דבר. לשרוף הכל, כמו האש הזאת, שורפת ומבארת הכל. לא משאירה שום דבר לעמדו, משנה צבירה, נכון? אש, משנה צבירה. הכל משתנה באישיות שלך. כן, תורה, באמת תורה גדולה היא משנה כל פרמטר, בכל רובד באישיות, כל רגש, כל מחשבה. ועד אמר, בסדר? זה תירוץ. שימו לב. אומר המהר"ש, אומר המהר"ל ככה, והדאמר בפרק כמה דעבודה זרה, דף ב' בעבודה זרה, כלום כפית עלינו אר כגיגית. מי אמר את זה? עכשיו תסתכלו, ציטטתי כאן את הגמרא אחרי רש"י. תראו את הגמרא הזאת, היא גמרא יסודית, הגויים. דרש רבי חנינא בר פפא, ויתימה רב סמלאי, לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר למי שעסק בה, יבוא ויטול ספרו. מה הגמרא אומרת? מה הגמרא? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מחזיק את התורה ואומר, הנה, מי שעסק בתורה, הוא יטול ספרו, יש לו מעלה עצומה, אותו אני אוהב, אליו אני מחובר. מי שלא למד תורה, כן, לא מגיע לו לטול ספרו. מיד מתקבצים ובאים עובדי כוכבים ברבוביה, שנאמר כל הגויים מקבצים, שימו לב, זו גמרא מאוד מעניינת. מיד כל הגויים, כל העולם באים ואומרים, גם אנחנו רוצים שכר, כן, עולם האמת, זה עולם האמת, בעולם האמת הכל ידוע, מה חשוב ומה לא חשוב, מה רציני ומה לא רציני. אז כל הגויים יודעים שתורה זה דבר רציני. מיד כל הגויים באים ואומרים, אנחנו שייכים לתורה. ואז הגמרא מספרת, אני לא רוצה את כל הגמרא, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, אתם לא קיבלתם תורה, באתי לכם שתקבלו תורה ולא קיבלתם תורה, כן, לא רציתם לקבל תורה. אז אומרת הגמרא ככה, אז המסע ומתן בין הגויים, הגויים אז מתרצים למה, בסוף הם אומרים, אלא כך אומרים לפניו, ריבונו של עולם, כלום כפית עלינו אר כגיגית ולא קיבלנו כמו שעשית לישראל. הסבר, כלומר, הגויים באים ואומרים, זה סוד מאוד מעניין. הגויים אומרים, נכון, הצעת לנו, אבל הצעת לנו לקבל תורה. באמת אנחנו מודים, הצעת לנו ולא קיבלנו. אבל גם עם ישראל, שימו לב, אבל גם עם ישראל לא כל כך קיבל על עצמו את התורה בלי שקפת עליהם הכגיגית. זה לא חוכמה. אנחנו, אם היית כופה עלינו הכגיגית, היינו מקבלים תורה? עכשיו שימו לב, מאוד מעניין, לעומק, נגיד משהו ככה, גרגל. מה, גם אנחנו היינו חפצי חיים כמו ישראל, לכאורה. מה, אנחנו כגויים לא היינו חפצים לחיות? אם היית אומר לנו לגויים, תשמע, שני אפשרויות, או שכל הגויים מקבלים תורה, או שמה? כאן תהיה גבורתכם. מה היינו מגיבים? מה? לקבל תורה? אז אם ככה, מה אנחנו אשמים שאנחנו לא קיבלנו תורה? מה זה הפרוטקציה? מה זה הפרוטקציה הזאת ליהודים? היהודים לא יותר צדיקים מאיתנו. אותם כפית, אותנו לא כפית. כן? מעניין מאוד היסוד הזה. אז אומרת הגמרא בהמשך, לא ציטטתי כאן, אנחנו כאן צריכים לעצור כאן, כי זה ממש חריגה מהזמן. אומר לקדוש ברוך הוא, אתם גם את שבע מצוות בני נוח לא קיימתם. מעניין שזה כן כפה עליהם. טוב, צריכים לעצור כאן. בעזרת השם נמשיך מחר. מחר ביום, כן, יום רביעי. בסדר?